אמר רבי סימון, כתיב, כי מי גוי גדול? רבי חנינא ורבי יהושע אומרים, איזו אומה כאומה זו, שיודעת אופייה של אלוהיה, פירוש מנהגיו ודיניו. שמנהגו של עולם, אדם שיש לו דין, לובש שחורים, ומתעטף שחורים, מגדל זקנו, ואין חותך ציפורניו, לפי שאינו יודע איך יצא דינו. אבל ישראל אינם כן. לובשים לבנים, ומתעטפים לבנים, ומגלחים זקנם, ומחתכים ציפורניהם, ואוכלים, ושותים, ושמחים בראש השנה, לפי שיודעים שהקדוש ברוך הוא יעשה להם נס. לפיכך נוהגים לספר ולכבס בערב ראש השנה, ולהרבות מנות בראש השנה, ומכאן תשובה למתענין בראש השנה. דברי חז"ל אלו, שהם להלכה, שבראש השנה אוכלים ושותים, מתעטפים לבנים ולובשים לבנים, החלק הזה מאוד מובן. כי מבקשים מאיתנו לעשות פעולות שיראו שלמעשה אנחנו בטוחים שנצא זכאים בדין. מה שמאוד מאוד לא מובן ומאוד קשה, איך אפשר בראש השנה, ביום הדין, ביום שספרי חיים ומתים פתוחים, לבקש מאיתנו להיות שמחים. זה מאוד לא מובן. שמחה מקומה בלב. שמחה באה לבטא הרגשה פנימית. איך אפשר לומר לנו איך להרגיש? אפשר לומר לנו מה לעשות, אבל מאוד קשה איך אפשר לומר לנו מה להרגיש. אנחנו יודעים שאבל, שיושב שבעה, ומגיע השבת, הוא מפסיק מאבלותו. אומרים לו לעשות פעולות שמראים שהוא לא אבל. הוא יוצא לבית כנסת, הוא לובש בגדי שבת, אבל אבלות בצינה נוהגת. ההרגשה שלו כאבל, שהוא איבד משהו, ממשיכה לנהוג גם בשבת. היא לא פוסקת. זה הפעם היחידה שחז"ל מבקשים מאיתנו לא רק לעשות פעולה טכנית, להתלבש, להתקלח וכדומה, אלא גם לכוון את הרגשות שלנו לכיוון מסוים, לכיוון של שמחה. וזה מאוד לא מובן. איך אפשר לקוף אדם לשמוח? שמחה זה איך שאני מרגיש. אני מרגיש שזה מצב שאני שמח, אז אני שמח. אז בראש השנה, שספרי חיים וספרי מתים פתוחים, איך אפשר לדרוש להלכה מכל אחד מאיתנו לשמוח בראש השנה? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, בתורה בפרשת אמור, פרשת המועדות, עוסקת התורה בכל הרגלים ובימים הטובים. לפני שהתורה עוסקת בעניינו של יום ראש השנה, אומרת התורה בקטע השני, ובקוצרכם את קציר ארצכם לא תחלה פאת צדך בקוצרך, ולקט קצירך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוקיכם. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, בחודש השביעי, באחד לחודש, יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה מקרא קודש. כל מלאכת עבודה לא תעשו, ויקרבתם משל השם, וכך הלאה, תיאור כל הקורבנות של היום. הקושי הגדול, פשוטו של מקרא, שעומד כאן בפני כל רבותינו הפרשנים, מה ראתה התורה לפני שהיא עוסקת בראש השנה ללמד אותנו את מצוות פאה? מה זה קשור בכלל לכל הרגלים? יש כאן סט של רגלים, פסח, שבועות, ופתאום באמצע, לפני שעוברים לראש השנה, עושה התורה איזו הפסקה, אומרת, רגע, אי אפשר לעבור לדיני היום של ראש השנה לפני שנעסוק בפסוק או שניים במצוות פאה. לא תחלה פאה עצתך. אז השאלה השנייה היא, מהו הקשר שקיים בין מצוות פאה לראש השנה? מדוע התנאי לראש השנה זוהי מצוות פאה? וכך למעשה יוצא גם מדברי חז"ל. במדרש, בקטע השלישי, על הפסוק בחודש השביעי באחד לחודש, שבת, ראש השנה. אמר רבי ברכיה ורבי חלבו ורבי שמעון בר יוחאי בשם רבי מאיר, מלמד שהראה הקדוש ברוך הוא ליעקב שרו של בבל עולה ויורד, ושל מדי עולה ויורד, ושל יוון עולה ויורד, ושל אדום עולה ויורד. הקדוש ברוך הוא מראה ליעקב את כל המלכויות עולות ויורדות. אמר הקדוש ברוך הוא ליעקב, אף אתה עולה. באותה שעה נתיירה יעקב אבינו ואמר, שם חס ושלום, כשם שלאילו ירידה אף לי כן. אולי הקדוש ברוך הוא אומר לי לעלות, כדי שאחר כך הוא יזרוק אותי מלמעלה. כגודל העלייה, כך תהיה גודל הנפילה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ואתה אל תירא. אם אתה עולה, אין לך ירידה עולמית. אומרים חז"ל, לא האמין מיעקב ולא עלה. אמר רבי ברכיה ורבי חלבו בשם רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר היה דורש בכל זאת חטאו עוד ולא האמינו בנפלאותיו. הפסוק הזה בתהילים היו דורשים על יעקב, זה אבינו יעקב שלא האמין ולא עלה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אילו האמנת ועלית עוד לא ירדת. ועכשיו, שלא האמנת ולא עלית, עתידין בניך שיהיו משתעבדין בארבע מלכויות בעולם הזה. במיסים, בארנוניות, הרבה שיבודים. באותה שעה נתארה יעקב, אמר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יכול לעולם נהיה משועבדים לאומות העולם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, ואל תחת ישראל. כי הנני מושיעך מרחוק, מארץ רחוקה, באו אליי מבבל, ואת זרעך מארץ שבים, מקומות אחרים, מגליה, ושב יעקב מבבל, וכולי. כי, וכאן הנקודה, כדאי לסמן את זה בקו, כי אעשה קלה בכל הגויים, אשר ידחתיך שמה. אומות העולם, שהן מחלים את שדותיהן, אעשה חלה. אותם אני אחלה. ואותך לא אעשה חלה, אבל ישראל שהן מחלים את שדותיהן, שנאמר לו תחלה פאת צדך, לא אעשה חלה. עד כאן. מה שכתוב כאן בדברי חז"ל אלו, שאומר הקדוש ברוך הוא ליעקב ומבטיח לו, באותו לילה שיעקב יוצא לדרך, באותו לילה שיעקב יוצא להקים את הבית, אומר לו הקדוש ברוך הוא, יהיו הרבה שנים של גלות, יהיו הרבה שנים קשות, אבל תדע דבר אחד, לעולם אני לא אכלה את עם ישראל. מדוע? כי עם ישראל לא מכלה את שדהו. עם ישראל משאיר פאה, אז לעולם שיגיעו ליום הדין, תמיד יצאו זכאים בדין. הם לא מכלים את השדה, משאירים פאה, ואני לא מכלה אותם. אז הנה במפורש, חז"ל מחברים כאן את מצוות פאה לראש השנה. ולכן מסבירים חז"ל, זוהי הסיבה שהתורה הקפידה ללמד אותנו את הלכות פאה לפני הדינים של ראש השנה באמצע פרשת המועדות. רק שאלתנו השנייה היא, מהו הקשר בין פאה לזכייה בדין? איך על ידי שיהודי נותן פאה הוא זוכה בדין? ומה יעשה יהודי כשהוא לא פארמר? מה יעשה יהודי שאין לו שדה והוא לא משאיר פאה? ויש הרי הרבה כאלה, אז איך הם יזכו בדין? איך אנחנו נזכה בדין שאין לנו שדה להשאיר פאה? אז ודאי שיש כאן איזשהו עומק בדברי התורה ובדברי חז"ל. ואת זה אנחנו מבקשים לנסות לברר. וזוהי שאלתנו השנייה. איך מצוות פאה בכוחה לזכות אותנו ביום הדין? שאלה שלישית ואחרונה, בפרשת עקב, שהתורה חוזרת על חטא העגל, מספרת התורה בקטע הרביעי על משה והאתפוס בשני הלוחות והשליחם מעל שתי ידיי והשברם לעיניכם. ואת נפל לפני השם כראשונה, כדאי לעשות קו, כראשונה, 40 יום ו-40 לילה. לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי, על כל חטאותיכם שחטאתם לעשות הרע בני השם להכיס. אז כותב רש"י, ואת נפל לפני השם כראשונה 40 יום בקטע החמישי, ואתה אעלה אל השם אולי החפרה. מתי זה היה? בראש חודש אלול. באותה עלייה נתעכבתי 40 יום. נמצאו קלים בכפתי תו. שהוא עלה ב-18 בתמוז. נשתברו הלוחות ב-17 בתמוז. למחרת משה רבינו עולה, ו-40 יום נגמרים בכפתי תו. בו ביום נתרצה לישראל ואמר לו למשה פסול לך שני לוחות. ועשה עוד 40 יום מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, נמצאו קלים ביום הכיפורים. בו ביום נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל בשמחה, ואמר לו למשה, סלחתי כדבריך. לכך, עוקבה למחילה ולסליחה. מדוע יום כיפור הוא יום סליחה ומחילה? כי ביום הזה הודיע הקדוש ברוך הוא, סלחתי כדבריך. ומיני שנתרצה ברצון שלם, מיני לנו שהקדוש ברוך הוא מחל וסלח ברצון מושלם, שנאמר ב-40 של לוחות אחרונים, ואנוכי עמדתי בער כימים הראשונים. מה ראשונים ברצון? אף אחרונים ברצון, אמור מעתה, אמצעים היו בכעס. זאת אומרת, כותב לנו רש"י, ש-40 יום האחרונים, שמשה רבינו עולה ומתחנן ומבקש סליחה, מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, הם היו 40 ימי רצון, והקדוש ברוך הוא בסופם סלח לנו. זאת אומרת שמראש חודש אלול ועד יום הכיפורים זה למעשה חטיבה אחת. שאלתנו השלישית, מדוע רבותינו הקדמונים מחלקים את ה-40 יום האלו לשני חלקים, אלול ועשרת ימי תשובה? סרט ימי תשובה, איזשהו סטנדרט מיוחד, מקפידים יותר, גם הלכה למעשה, האוכל פתקום כל השנה, בעשרת ימי תשובה מקפיד לא לאכול פתקום, ודינים אחרים. זאת אומרת, אלו ימים מיוחדים. מניין מחלקים את ה-40 יום האלה? לשניים, אלול ועשרת ימי תשובה. הרי בתורה אנחנו רואים במפורש שה-40 יום האלה הם חטיבה אחת. והתנפה לפני השם כראשונה, ואנוכי עמדתי בער כימים הראשונים. אז מדוע חז"ל, מדוע רבותינו הקדמונים מחלקים את ה-40 יום האלו לשני חלקים, אלול ועשרת ימי תשובה? אלה הם השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעסוק בימים אלו, שבהם אנחנו הולכים לקראת היום הקדוש והיום הגדול, ראש השנה, ולאחר מכן יום הכיפורים. אשוב, בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה. איך חז"ל יכולים לחייב אותנו להלכה, לשמוח בראש השנה? הרי זה שמחה, כל עניינה זה מה שאני מרגיש. איך אפשר לומר לנו להרגיש בשמחה בראש השנה? אפשר לומר לנו לעשות פעולות, אבל איך אפשר לומר לנו להרגיש בשמחה? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, איך מצוות הפאה בכוחה לזכות אותנו ביום הדין? ולכן מצמידים את מצוות הפאה לפסוקים שעוסקים בראש השנה. ושאלה האחרונה, מדוע 40 יום אלו מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, שהם למעשה חטיבה אחת, מדוע מחלקים אותה לשניים, אלול ועשרת ימי תשובה? אני אנסה לאט לאט ללמוד את הפרשה. נראה כאן דבר פלאי פלאי פלאים, שייתן לנו עומק גדול בכל העבודה שלנו בימים הבאים עלינו לטובה, ונראה איך הדברים כמובן יורדים עד אלינו ליום יום. אם אנחנו מתבוננים במערכת הזמן שבה אנו חיים, אנחנו מגלים דבר מאוד מעניין. אנחנו חיים בשלושה מעגלי זמן קבועים וסדורים: שבוע, חודש ושנה. אלה שלושה פרקי זמן קבועים שחוזרים על עצמם. המעניין הוא שבשבוע היום המקודש זה היום האחרון, היום השביעי. בחודש ובשנה היום המקודש זה היום הראשון. מה הסיבה להבדל הזה? מדוע בשבת היום האחרון, בחודש ובשנה היום הראשון? התשובה היא, שבת זה לא יום שנחים מעבודה ואוספים כוח להמשך העבודה בשבוע הבא. העומק של שבת, כפי שרשי כותב לנו על פסוקי התורה בקטע השישי, זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. כותב רשי בקטע השביעי, ועשית כל מלאכתך. כשתבוא שבת יהיה בעיניך כאילו כל מלאכתך עשויה, שלא תערר אחר מלאכה. זאת אומרת, רשי אומר לנו שהרעיון של שבת הוא גמרתי את הכל. אין לי שום דברים שהשארתי פתוח, סיימתי את הכל. ולכן מסכת שבת מתחילה במלאכת הוצאה, שאסור לצאת אל יצא איש ממקומו. מדוע? כי אין לי בעצם סיבה לצאת. אין לי סיבה ללכת לשום מקום אחר, גמרתי את הכל. יש לי את הכל, סיימתי עם הכל, כל מלאכתי עשויה. זאת אומרת, מה שכתוב כאן, נעמי קצת יותר, זה הרי פילי פלאים. הרעיון של שבת הוא מצד אחד גמרתי את הכל. הועיל וגמרתי את הכל, ממילא אני יכול מה? להתחיל מחדש. לעולם אי אפשר להתחיל אם לא מסיימים לגמרי. אם לא מסיימים לגמרי, פירוש הדבר ממשיכים. להתחיל לגמרי מחדש, פירוש הדבר גמרתי את הכל. אז הרעיון של שבת זה הרי פילי פלאים. מצד אחד זה תכלית מעשה שמיים וארץ. זה התכלית, זה האנד, הסוף. ובו זמנית זה גם תחילה למקראי קודש. זה הרעיון של שבת. ובדיוק זה גם הרעיון של ראש חודש. הרבה פעמים ראש חודש זה למד ואלף. למד זה אלף בראש חודש. למד זה הסוף של החודש הקודם. מה זאת אומרת שלמד זה אלף בראש חודש? פשוט. כי כדי להתחיל חודש חדש, אני צריך בעצם קודם לסיים לגמרי את החודש הקודם. בסיום נמצא הגרעין של ההתחלה החדשה. לכן, בסיומו של חודש, בלמד נמצא כבר הגרעין של החודש הבא. ובדיוק אותו דבר עם ראש השנה. לכל חודש יש את המזל שלו. חודש אדר, המזל דגים, וכך לכל חודש, והמזל שלו. המזל של חודש תשרי זה מאוזניים. המזל של חודש אלול זה בתולה. נדמה לי שאת צריך להיות בדיוק להפך. חודש אלול זה מאוזניים. אני צריך לשקול בדיוק מה עשיתי כל השנה, מה טוב, מה פחות טוב, על מה אני מתחרט, מה אני רוצה להמשיך הלאה. לשקול את הכל לפני יום הדין. מגיע יום הדין כבר, הכל כבר שקול. אז היה ראוי שאלול יהיה מאוזניים, ותשרי, תחילה חדשה, התחלה חדשה, מזלו יהיה בתולה. אבל בדיוק להפך. כי כבר בסוף, באלול אני עומד לסיים, והסיום הוא סיום מוחלט, אז נמצא הגרעין של ההתחלה החדשה. כי לעולם, כדי להתחיל התחלה חדשה, חייבים לסיים. אז יוצא למעשה שכל מערכות הזמן שמלוות אותנו, שבוע, חודש ושנה, זה בדיוק באותו סיסטם. אני מסיים ואז אני יכול להתחיל התחלה חדשה. אני גומר את השבוע, אז בסיום נמצא הגרעין של ההתחלה החדשה. זה מערכת הזמן שלנו. אצל אומות העולם אין דבר כזה. איך אומרת התורה? אומות העולם, מה הסיסטם שלהם בקטע השמיני? עוד כל ימי הארץ. זרע וקציר וקור וחום, קיץ וחורף, יום ולילה, לא ישבות. זה מערכת זמן מתמשכת. אין התחלה, אין כלום. נון-סטופ, כל הזמן. יש להם גם שבוע, גם חודש. אבל זה פשוט ברייק, חופש, מנוחה. מחברים עוד יום, שיהיה עוד יום מנוחה. אבל אין את הרעיון של ההתחדשות. אני באמת מתחיל שבוע חדש. אני מתחיל חודש חדש. אני מתחיל שנה חדשה. זה קיים רק במערכת הזמן שלנו. ולכן, זה מאוד מעניין. גם כל סוגיית התשובה בנויה בדיוק באותו סיסטם. מה יותר קשה? לקבל לעתיד להיות טוב או להתחרט על העבר? נדמה לי הרבה יותר קשה לקבל לעתיד. להתחרט על העבר אני באמת מתחרט. קל מאוד להתחרט. אבל השאלה, מה יהיה מחר בבוקר? איך מחר אני אעמוד עם מה שקיבלתי היום? אז טבעי שהרבה יותר קשה לקבל העתיד מאשר להתחרט. בא הרמב"ם ואומר לו, בקטע התשיעי, ומהי התשובה? שיעזוב החותך את אור ויסירו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד, שנאמר יעזוב רשע דרכו. וכן יתנחם על שעבר. זאת אומרת, חרטה, שנאמר כי אחרי שובי ניחמתי. כאן כדאי לעשות קו. ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. מה יעיד עליו יודע תעלומות שהוא באמת התחרט? מה יעיד הקדוש ברוך הוא שיש כאן חרטה גמורה? מדוע? כי אם באמת אני מתחרט ברגע הזה, אני יכול רגע אחרי כן להתחיל התחלה חדשה. כל התחלה חדשה יכולה להיות רק אם התנתקתי או גמרתי לגמרי עם מה שהיה קודם. לכן, חרתה על העבר אמיתית היא הגורם להתחלה חדשה. וזה בדיוק מערכת הזמן שבה אנחנו חיים. שבוע, חודש ושנה. אני גומר ואז אני מתחיל. הרעיון הזה הוא רעיון מאוד מעניין. אבל בכל זאת, איך תכלס אני מרגיש שיום ראשון זה התחלה חדשה? הגוי גם הרי מרגיש שיום ראשון זה התחלה חדשה. הגוי גם מרגיש שתחילת החודש זה התחלה חדשה ותחילת שנה. איך בכל זאת ההרגשה שלנו שונה מההרגשה של כל מי שמסביב? איך באמת אפשר להרגיש, אפשר לחוש, שזה באמת התחלה חדשה? איך? יש דרך אחת. והיא דרך המצוות התלויות בארץ. המצוות התלויות בארץ למעשה מחולקים לשני קבוצות. קבוצה אחת, ראשית. מהי הראשית? תרומות ומעשרות, ראשית הגז, ביקורים וכך הלאה. ועוד קבוצה, אחרית. מהי האחרית? הפאה והלקט והשכחה וכך הלאה. מה הרעיון של המצוות האלה? נכון, בהבנה פשוטה, הרעיון הוא לחנך את האדם לתת, לשאת בעול עם השני, לתת כתף איפה שצריך. נכון, אבל נדמה לי, יש בזה עומק נוסף. הרעיון של כל המצוות התלויות בארץ, של הראשית והאחרית, ללמד אותנו דבר יסודי. שום דבר לא מתחיל אצלי, ושום דבר לא נגמר אצלי. את הראשית אני נותן לכהנים, את האחרית אני נותן לעניים. אז הרעיון של התרומות ומעשרות, של המצוות התלויות בארץ, של מתנות עניים, שום דבר לא מתחיל אצלי. שקיימת הרגשה אצל האדם שדברים מתחילים אצלו ומסתיימים אצלו, הוא שם את עצמו במרכז. כשאדם שם את עצמו במרכז, מיד את מי הוא דוחף הצידה? את הקדוש ברוך הוא. אבל כשאדם מבין, זה לא מתחיל אצלי, זה לא נגמר אצלי, אז ראשית, מי נמצא במרכז? הקדוש ברוך הוא. מה התפקיד שלי? להביא כבוד שם. מה התפקיד שלי? באמת להראות לכל באי עולם ששום דבר לא מתחיל אצלנו ושום דבר לא נגמר אצלנו. זה התפקיד. רוצים לגשת בראש השנה ולומר מלכויות? אומרת התורה, רגע רב יהודי, אתה באמת רוצה להגיד מלכויות? בוא תלמד מצוות פאה. בוא תבין, שום דבר לא נגמר אצלך. שיודעים את הרעיון הזה, אז ממילא מעמידים את הקדוש ברוך הוא במרכז, והמלכויות הן באמת מלכויות. אז לכן התורה תקפיד לפני הדינים והקורבנות של ראש השנה לעצור ולהביא את ההלכות של פאה. ולכן מאוד מעניין, יש מצווה אחת, נדמה לי שלפני כמה שנים עסקנו בזה, מוזרה ביותר בכל התורה כולה. וזוהי המצווה בקטע העשירי, כי תקצור קצירך בשדך, ושכחת עומר בשדה. לא תשוב לקחתו. לגר, ליתום ולאלמנה יהיה. שכחת. לא תשוב לקחתו. אומרים חז"ל בתוספתא בקטע ה-11, מעשה בחסיד אחד ששכח עומר בתוך שדהו, הוא אסף עומרים ושכח. אמר לבנו, צא והקרב עליי פר לעולה ופר לשלמים. את הקורבן הכי יקר. אמר לו, אבא, מה ראית לשמוח בשמחת מצווה זו יותר מכל מצוות שבתורה? אמר לו, כל מצוות שבתורה נתן להם המקום לדעתנו. אני עושה את זה בדעת. זו שלא לדע. אילו עשינו ברצון לפני המקום, לא באת המצווה הזו לידינו. מה כתוב כאן? יש כאן מצווה מוזרה מאוד. בדרך כלל מצוות צריכות כוונה, לא צריכות כוונה. אבל פה כל הקיום של המצווה רק אם שכחתי. מה ההיגיון בזה? איך עושים מצווה אם שכחתי? זה פילי פלאים. בדרך כלל, אדם נכנס לחנות, נכנסים לחנות, קונים חליפה, קונים איזה בגד יפה, יכולים לשלם עליו מאות ואלפי דולרים. ושעומדים בקופה, ומשלמים, ומקבלים איזשהו עודף, ויוצאים מהחנות, ופתאום נדמה לנו שהקופאית או הקופאי טעו באיזשהו דולר ו-20 סנט. אז יש איזשהו תחושה שבאופן אינסטינקטיבי, באופן טבעי, מה מתבקש? שאני אחזור לקחת. לא. אני לא חוזר, זה לא שלי. כי שום דבר לא מתחיל אצלי, ושום דבר לא נגמר אצלי. שאת זה מבינים, אפשר לומר מלכויות בראש השנה. שאת זה לא מבינים, אז אולי אני אמליך את הקדוש ברוך הוא בהרבה מקומות, אבל שזה יגיע לקטע שלי, אני בינתיים אמליך את עצמי על עצמי. ואז חסר בכל העבודה של ראש השנה. ולכן, זוהי הסיבה שחז"ל חילקו את כל ימי הרחמים, ה-40 יום אלו, לשני חלקים. אלול ועשרת ימי תשובה. נכון, זוהי חטיבה אחת של 40 ימי רצון, אבל בתוך זה יש את היכולת להתחדש. אני מסיים ואני מתחיל התחלה חדשה. והראיה זאת התחלה חדשה, כי אני מתחיל אותה בסיסטם גבוה יותר. מה שאני לא מקפיד אולי כל השנה, בימים האלה של עשרת ימי תשובה, אני מקפיד יותר. מדוע? כי זה התחלה חדשה. מה שעומד מאחורי החלוקה של אלול והשבוע של ימי התשובה, מה שעומד מאחורי החלוקה הזאת של עשרת ימי התשובה, גמרתי לגמרי עם מה שהיה. אני עכשיו יכול באמת להתחיל התחלה חדשה. אני יכול להגיע לתחושה באמת גמרתי, רק אם אני מבין ומרגיש שום דבר לא מתחיל אצלי. אני לא המרכז. אם את זה אני לא יודע, אני לעולם לא מתחיל. אני ממשיך. וכדי להתחיל, זהו היסוד. הראשון שמלמד אותנו ששום דבר לא מתחיל ונגמר אצלנו, זה היהודי הראשון, אברהם אבינו. אברהם יורד למצרים, הרעב כבד מאוד בארץ, הוא יורד עם הרבה הרבה רכוש, ושמגיעים למצרים בקטע ה-12, פסוק י' א', ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה, ויאמר אל שרה אשתו, הננה ידעתי כי אישה יפת מראת, והיה כי יראו אותך המצרים, ואמרו אשתו זאת, והרגו אותי, ואותך יחיו. לכן, אמרינה אחותי את. ואז מה? אז לא יהרגו אותי. לא. אמרינה אחותי את. למען יתב לי בעבורך. ומה עוד? וחייתה נפשי בגללך. אומר רש"י בקטע ה-13, למען יתב לי בעבורך, ייתנו לי מתנות. זה מה שמעניין את אברהם אבינו. הרי הוא מפחד שמה יהיה? והרגו אותי ואותך יחיו. לכן, אמרינה אחותי, לא יהרגו אותי והכל ימשיך הלאה. לא, אמרינה אחותי, דבר ראשון, למה? ייתנו לי מתנות. אחר כך, כאילו דרך אגב, וחייתה נפשי בגללך. מה כתוב כאן? אברהם אבינו יורד עם הרבה רכוש. עם צאן ובקר כבד מאוד. חסרים לו המתנות שיתנו לו במצרים? כן, הם חסרים לו. כי בשעה שיתנו לו את זה, הוא ילמד אותם. הוא יגיד להם, זה לא שלי, זה לא שלכם. זה של הקדוש ברוך. גם המתנות האלה, הכל, זה לא שלנו. ומיני לנו את זה, זוכרים את אברהם שחוזר ממלחמת העולם הראשונה, ארבעת המלכים, את החמישה, ויוצא מלך סדום ואומר לו, תן לי הנפש והרכוש כך לך. מה אומר לו אברהם? בלעדיי, סליחה, אתה לא מדבר עם האדם הנכון. זה לא שלי ולא שלך, קח את הכל. הכל של הקדוש ברוך הוא. עם איכות ועצרוך נעל, אקח ממך. שום דבר אני לא לוקח. מלמד אברהם, כל באי עולם, זה לא מתחיל אצלנו, זה לא נגמר אצלנו, הכל של הקדוש ברוך. אני ממך לא אקח כלום. זה אברהם. אותו דבר שנמצאים במצרים, ומתנהל מסע ומתן קשה מאוד, בין פרו ומשה, עוד מכה ועוד מכה, בסופו של דבר אומר פרו למשה, אתה יודע מה? בסדר, תצאו לעבוד את השם, כולם, רק צונכם ובקרכם יוצג, יישאר כאן במצרים. אומר לו משה, חבל על הזמן, הכל. למה? כי משה מבקש ללמד את פרו, תבין, גם הצון, גם הבקר, כל דבר שלנו, הכל משועבד לקדוש ברוך הוא. ערב היציאה ממצרים, הרי זה פיקוח נפש אדיר, סכנה נוראה, אפשר לצאת, אומר הקדוש ברוך הוא בקטע 14, ויאמר השם אל משה, עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים, ואחרי כן ישלח אתכם מזה, כשלחו קלה גרש יגרש אתכם מזה, דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מעת רעהו, ואישה מעת רעותה, כלי כסף וכלי זהב. זה מה שצריך לעשות ערב היציאה ממצרים? כן, לחנך את העם, לשעבד את הכל הקדוש ברוך. שיודעים את זה, יכולים ללכת לקבל תורה. שמרגישים את זה, יכולים להמליך את הקדוש ברוך הוא בעולם. ושחיים כך, יכולים להגיע לשמחה אמיתית. איך נאמר בשעה שמביאים את הביקורים בקטע ה-15? ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה, אשר נתת לי השם, והנחתו לפני השם אלוקיך, והשתחווית לפני השם אלוקיך, ושמחת בכל הטוב, אשר נתן לך השם אלוקיך, ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. עכשיו ושמחת. למה? כי אני מבין שזה לא מתחיל אצלי. אני מבין שזה לא נגמר אצלי. כי מה זה שמחה? שמחה פירושה, שאני מחבר את עצמי למה שמעליי. לצאת מהסטנדרט, זוהי שמחה. כותב הרמב״ם בקטע ה-17, השמחה שישמח האדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה בהן, עבודה גדולה היא. וכל המונע עצמו משמחה זו, ראוי להיפרע ממנו, שנאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, ובטוב לבב, מרוב כל. זה השמחה. בראש השנה, בשעה שהולכים להמליך את הקדוש ברוך הוא בעולם, התנאי להמלכתו, שאני מרגיש ואני מבין, שום דבר לא מתחיל ונגמר אצלי. מתנות עניים, מתנות כהונה, אז אני יכול להמליך את הקדוש ברוך הוא. אז, אני יכול גם לסמוך. מי שחי עם הרגשה כזאת, הוא מחובר תמיד. מי שמחובר לקדוש ברוך הוא, יכול לסמוך. ושמחים ובטוחים שיעשה להם נס. זוהי השמחה של ראש השנה. השמחה הזאת מתחברת עם ראש השנה בכיוון נוסף. דרך ההפטרה של היום הראשון של ראש השנה. ההפטרה עוסקת בחנה, אותה חנה שלא זכתה לבן הרבה הרבה שנים, וזוכה אחר כך לשמואל, וממנו לבנים נוספים, מתפללת. איך היא פותחת את התפילה? זה לא לפנינו לומר דברים בעל פה. ותתפלל חנה ותאמר, עלץ ליבי בהשם, רמה קרני בהשם, רחב פי על אויביי, כי שמחתי בישועתך. מה קרה שם? זה הרי פילי פלאים. חנה עומדת, אומר לבעלה את הדבר הקשה ביותר שבעל יכול לומר לאשתו, ועלו אנוכי טוב לך מעשרה בנים. במילים שלנו, ניסינו את הכל, הלכנו לכל הרופאים, עשינו את כל הבדיקות, אני לא יודע למה, אין סיכוי, ילדים כבר לא יהיו לנו. מיד ששומעת את זה חנה, הפסוק לאחר מכן מתחיל, ואתה קם חנה. היא אומרת לאלקנה, בוא, אתה תראה. אין דבר כזה, אין סיכוי. היא מתחילה להתפלל, ותתפלל על השם, ואחר כך, תוך כדי זה נאמר, ותתפלל לפני השם, בסופו של דבר היא מתפללת אל השם, כפי שאפשר יהיה לעיין בהפטרה בראש השנה. תוך כדי התפילה היא פונה לקדוש ברוך הוא ואומרת לו, אם ראו תראה בעוני המתך. אומרת על כך הגמרא במסכת ברכות, אמרה חנה ריבונו של עולם, אם ראו טוב, ואם לא, אתה עוד תראה. תבין, אתה יכול לתת לי בן בדרך פשוטה ורגילה, ואם לא, כמו שכבר דיברנו בשנים שעברו, אתה עוד תראה שיהיה לי בן. אלך ואסתתר בפני אלקנה בעלי, תיקח אותי לכהן, אשתה מי סוטה, אתבייש ואתבזה, והרי אם יתברר שזה לא היה אמת עבור הבושה והצער, הבטחת, כך כתבת בתורה, ונקטע ונזרעה זרע. אם לא ילדה, תלד. ילדה חולים, תלד בריאים. ילדה שחורים, תלד לבנים, וכך הלאה. אז אתה מבין, הקדוש ברוך הוא, זה לא יעזור. אתה תיתן לי בן. איך חנה מתפללת כך? איך היא מעיזה כך לדבר? התשובה היא, כי חנה באה ואומרת, בהמשך דברי אותה הגמרא, ריבונו של עולם, אני לא מבקשת בן בשבילי. אם יהיה לי או לא יהיה לי, זה באמת לא משנה. אבל דבר אחד כן משנה. אם אני מסתובבת בעולם ואין לי בן, מה אומרים הבריות? בראת בי רחם, רום, לבטלה. לא אוכל להעניק. זאת אומרת שעל ידי התחלל שמך הגדול. את זה הקדוש ברוך הוא, אני לא מוכן. שעל ידי שמך התחלל. אתה המרכז, לא אני. אני רוצה בן, הוא לא יהיה שלי, הוא יהיה שלך. אני יודעת ששום דבר לא מתחיל אצלי, אני יודעת ששום דבר לא נגמר אצלי, כי להשם את סוכי ארץ, וישת עליהם תבל, הכל שלך. מה שאני רק רוצה, אחרי שאני מבינה ששום דבר לא מתחיל ונגמר אצלי, להביא כבוד שמיים, להסביר את זה לעולם ששום דבר לא מתחיל אצלי ונגמר אצלי. תן לי בן, ואתן אותו לך. אחרי תפילה כזאת, היא זוכה בבן. אבל זה לא רק ההפטרה של היום הראשון של ראש השנה. זה גם היום השני של ראש השנה. ומה נעסוק ביום השני של ראש השנה? באותה ההפטרה של רחל מבכה על בניה, כל ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים. רחל מבכה על בניה. מה עושה ההפטרה הזו בראש השנה? מה היא קשורה לראש השנה? אומרים חז"ל במדרש, אמרה, במדרש איכה, הזכרנו את זה הרבה פעמים, בשעה שהקדוש ברוך הוא מוציא את ישראל לגלות, באים האבות והאימהות ומתחננים, ריבונו של עולם, תציל את בנינו בזכות זה שעשינו כך וכך, תציל את בנינו בזכות זה, הקדוש ברוך הוא לא שומע. עד שבאה החנה ואומרת ריבונו של עולם, באה רחל ואומרת ריבונו של עולם, תחוס על בניי, בזכות זה שלא קיניתי באחותי ומסרתי לה את הסימנים. אמר הקדוש ברוך הוא ככה, מיני קולך מבכי ושבו מארץ ריב. מה אומרת כאן רחל? מה אומרת רחל שזה יותר גדול מהאחרים? רחל באה ואומרת, ריבונו של עולם, אני הרי יודעת בשביל מי בא יעקב לכאן. אני יודעת הרי שהוא בא לעבוד עבורי. בעצם היה לי את כל הסיבות שבעולם לא למסור לאחותי את הסימנים. היה לי את כל הסיבות שבעולם לחשוב על עצמי. אבל לא חשבתי על עצמי. חשבתי עליך, הקדוש ברוך הוא. לא שמתי את עצמי במרכז. ידעתי שאם אני אהיה במרכז, אני אנסה ליעקב, אבל אחותי רחל, אחותי לאה, מי יודע מה יהיה איתה? מי יודע למי יסיעו אותה? אם היא תגיע לידיו של עשיו, וכך אני אאבד את אחותי. העדפתי להשים אותך, הקדוש ברוך הוא, במרכז, ולדאוג לא לאבד עוד מישהו. שכך פונים לקדוש ברוך הוא. בטענה הזאת, אני לא המרכז, הקדוש ברוך הוא, אתה זה המרכז. מיני קולך מבכי. בדיוק אותו דבר, גם הקריאה בתורה, ביום השני של ראש השנה, עקדת יצחק. בדרך כלל רגילים להסביר שהקריאה הזאת היא מענייני דיומא, כי יצחק נולד בראש השנה. נכון, אבל יותר מזה. אחרי שאברהם עוקד את יצחק, יוצאת בת קול ואומרת, אל תשלח ידך אל הנער. אומרים חז"ל במדרש, אמר הקדוש ברוך הוא למלאך, אמר אברהם למלאך, אני לא מוכן לשמוע לך. הקדוש ברוך הוא אמר לי, קח נא את בנך את יחידך, הוא יגיד לי לא לשלוח ידי אל הנער. לא אתה. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אל תשלח ידך. וידבר אליו מלאך אלוקים שנית מן השמיים. ואז אומר אברהם לקדוש ברוך הוא, עכשיו, ריבונו של עולם, אתה הרי יודע שאתה שלחת אותי לעקוד את יצחק. יכלתי לומר לך, רגע, מה אמרת לי אתמול? כי ביצחק יקרא לך זרע. מה אתה אומר לי היום? לעקוד אותו? אתה מוכן להסביר לי איך זה מסתדר? אבל לא שאלתי שום דבר. כי אני זה לא המרכז. הבעיה זה לא אני. הנקודה זה לא אני, הפוקוס זה לא אני, זה אתה. אמרת לי, אני הולך. יש לי בקשה אחת, הקדוש ברוך הוא. אני לא יורד מהמזבח הזה. כך אמר אברהם, עד שאתה מבטיח לי. אם יכתעו בניי במהלך הדורות, ואתה תרצה לבוא להעניש אותם, תזכור שאני שמתי אותך במרכז. תזכור שיכלתי לבוא ולומר לך מה אתה עושה, והייתי טוען טענה טובה, והיית אומר לי, בסדר, אתה צודק. אבל לא שאלתי, לא אמרתי. אני למדתי ממך ששום דבר לא מתחיל אצלי, שום דבר לא נגמר אצלי. אתה המרכז, אמרת, עשיתי. תעשה גם כך לבניי. גם אם הם לא יהיו רואים לכך. זה זכות העקדה שמבקש אברהם, שהקדוש ברוך הוא יזכור. עוד יזכור לנו אהבת איתן, והבן הנעקד ישבית מדנינו. את זה יזכור הקדוש ברוך הוא. את מעשיו של אברהם אבינו ושל רחל אמנו, ששניהם ידעו ויכלו לטעון את כל הטענות, אבל העמידו את הקדוש ברוך הוא במרכז. זה הפאה. פאה זה לא רק מהשדה. גם למי שאין שדה, יכול כל יום לתת פאה. פירוש הדבר, יכול כל יום לגלות, לחיות עם ההרגשה. הקדוש ברוך הוא, הכל מתחיל ונגמר אצלך. להאשם את סוכי ארץ וישת עליהם תבל. כשהולכים כך לראש השנה, יכולים לקבל מלכויות. את מלכותו של הקדוש ברוך הוא עלינו, מקודקוד ועד עקב. ובדרך כזאת גם נשמעות כל תפילתנו. שהולכים כך לראש השנה, אפשר לסמוך. כי שמחתי בישועתך. אין, שום דבר לא סגור. הכל פתוח. את זה אם ניתן את הדעת בימים האלה שנשארו לנו עד יום הדין, אם ניתן את הדעת בראש השנה מעט נערער בסוגיה זו כל חלק מהתפילה, אז אנחנו מובטחים בשנת חיים ושלום, שנת חתימה טובה, שנה שהקדוש ברוך הוא תן לכולכם בריאות, ברכה, סייעתא דשמיא, תשכילו, תצליחו בכל אשר תעשו, וינועם השם בכל מעשה ידיכם, ותזכו לכתיבה וחתימה טובה, שנת חיים ושלום.